תשובה על תשובה עם קובי סלע.
שש וחמש דקות, ערב טוב לכם מאזינים ומאזינות, אתם על רדיו כל חי ואנחנו בתשובה על תשובה עם הרב אופיר גיסין והרב דן טיומקין. אנחנו מעבירים אליכם את השעה השנייה היום, היא השעה הרביעית מאז שהתחלנו את הסדרה הזאת. במסגרת מענה, הדרכה מאוזנת לבעלי תשובה, אנחנו משתדלים לספק לכם את השירות הזה כאמור ללא תשלום, כמו שאמר הרב גיסין בתחילת השעה הקודמת, וכדי שתוכלו לעלות לשידור אתם מוזמנים לחייג ל-1-952-92-93. הפקס שלנו עד השעה 7-652 באזור חיוג ירושלים 652-95-98, אשר גרייבר מפיק אותנו בבני ברק. אנחנו כאן באולפן ירושלים ממתינים לשיחות שלכם, וכבר עכשיו נאמר ערב טוב למאזין הראשון.
הלו.
שלום.
הלו.
כן, שומעים אותך. שלום.
כן, אני בקושי שומע.
זה בסדר, אבל אנחנו שומעים אותך וזה מה שחשוב.
בכל אופן, קוראים לי ראובן ואני נלד. אני בראשונה רוצה לפרגן מאוד לרב אופר, שאני מצוי בשיעורים שלו. דן אני פחות מכיר, קראתי את הספר ו... א' מאוד התפעלתי והתחזקתי ואישש לי המון דברים שידעתי, אבל היו בחשש אצלי. הרב אופר הוא בעל ניסיון אדיר, ממש אדיר, גם בפרקטיקה, גם בשטח. הייתי רוצה להגיד נקודה שבאמת השורש של הדבר זה בהדרכה. זאת אומרת, ההדרכה צריכה לא להגיע אחרי, אלא כבר לפני. וככה ליצור איזשהו מערך שגם אם ארגון מענה לא מתעסק בחזרה בתשובה, אבל הגופים שכן עושים את זה בהחלט יכניסו למכלול את כל הסיפור של ה... אני לא יודע אם אפשר להרגיע את האורות האלה, זה משמיים, כאילו...
דיברנו על זה בתוכנית הקודמת, שבאמת העניין הזה של ההדרכה צריך להתחיל הרבה מוקדם יותר, אבל בחוויה שלך, איפה לך זה היה חסר?
אצלי גם כשאותו רב מסוים, פלוני, רב חשוב וצדיק, אמר לי, תשמע, ראובן, מה דעתך? תלך לעבוד? אני התעקשתי שלו. זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין, זה לכאורה שהוא אולי ידע שזה, אבל הוא לא התווכח איתי. זאת אומרת, צריך...
אתה מצפה שהרבנים, לפחות במיזם הנוכחי, בהתנהגות הנוכחית מול בעלי התשובה, שהרבנים פשוט יכפו את דעתם על בעל התשובה ויגידו
לה... לא יכפו, אבל אם צריך מוסדוק לבעלי תשובה, זה ברור. ואם צריך מסגרות לבעלי תשובה, אז אין ספק, זה למעלה מכל ספק, שהרבנים והמתעסקים והמדריכים צריכים להיות כולם בעלי תשובה. זה אנשים שהיו, שמבינים, שחשו על גופם. מה קורה, מה הלבטים, כאילו פחות או יותר, זה לעולם לא יכול להיות אותו סיפור. אבל את הרגשת האור הזאת, שכאילו מקבלים מתנה מלמעלה, אי אפשר לחבות. וצריך לראות כאילו איך עושים את זה כאילו תוך כדי. אני בעבר הייתי פעיל באחד הארגונים הגדולים שהחזירו בתשובה, לקחתי עשרות אם לא מאות זוגות לסמינרים. והייתי מתאמץ ועובד קשה, הולך מבית לבית ומשכנע. אבל תכלס, כשהיינו מגיעים לסמינר והייתי שומע את התוכן, אז כאילו איפשהו הייתי צובט את עצמי, כי כאילו כל מי שהבאתי האמין בשם, אין אתאיסטים בדור שלנו. אבל אני חששתי כבר אז, מה אומרים ביום של מחרת, כאילו? אז נכון, יש השם וצפונות אותרה והשתבח שמו, הכל נכון. מה עושה בעל תשובה, לדוגמה, שפותח את העיניים ב-10-11 בבוקר? מה עושה בעל תשובה שאני לא יודע משהו, פתאום באורות, והוא צריך, הוא אומר לבעל הבית שלו, תשמע, תורה מה תהיה עליה? אני חושב שצריך כאילו גם לשאול פרנסה מה תהיה עליה, האישה מה תהיה עליה, הילדים מה יהיה עליהם. כאילו, זאת אומרת, מה שרציתי להגיד, בסיכום, אני רוצה לתפוס לכם הרבה זמן, שכאילו ההדרכה היא צריכה להיות כבר בגיר שדה אנקוטה, וכל החסרה שלנו בתשובה, כל החשפות הראשונית, היא מבחינת גיר שדה אנקוטה שלנו. אז כבר שם צריך להתערב. כבר שם צריך כאילו לעשות איזושהי פעולה מונעת, ולא יודע, כאילו להוריד לקרקע כאילו.
ראובן, תודה רבה.
נקודה מאוד נכונה שהוא אמר.
תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, וישר גוח גדול לכולם, חזק וברוך. אני מוכן להירתם לכל מה שקשור לסיפור הזה.
תודה רבה.
יפה. נקודה מאוד נכונה. הבעיה היא שבעלי תשובה בדרך כלל בשלב הראשוני לא רוצים לשמוע. כל אחד, כל בעל תשובה יכול להעיד על עצמו בדרך כלל שהיו לו בתחילת התשובה שלו גם כן קולות שפויים, שאמרו לו דברים נכונים. מכל מיני כיוונים, והוא בחר לא להקשיב להם. אין מה לעשות, כמו שאמרתי, אנחנו חזרנו בתשובה לא בשביל לשבת ביציע של גן עדן, אלא בשורה הראשונה. אנחנו נמשכים לאנשים שנראים לנו קדושים, לאנשים שנראים לנו אמיתיים, שהם עובדי השם, והם באמת כאלה. ובגלל שאנחנו נמשכים לאנשים, אנחנו בוחרים לא לשמוע לקולות המאוזנים. זה אולי לא נכון, זה אולי לא מציאותי, אולי הרבנים צריכים ללחוץ חזק יותר, הכל טוב ויפה, אבל זאת כרגע המציאות. רוב האנשים שבאמת יכולים להפיק תועלת ולהיכנס למצב של האיזון, זה אנשים שעברו ונחוו קצת וקיבלו איזה חצי סתירה, ואז הם על התדר הנכון לשמוע.
הרב עופר?
אנחנו הבאנו איתנו פה הקלטה של שיחה שיוני גרשטיין,
כן, נשמע אותה אחרי הפרסומות.
הצייר המפורסם, דיבר עם הרב דן, ושם הוא נותן דוגמה בדיוק למה שדן אמר עכשיו. הוא הלך לשאול את הרב שח איזושהי שאלה, ואז הרב שח התעניין מי הוא, מה הוא, מה הוא עושה, והוא אמר לו, נו, אתה ממשיך לצייר. הוא אמר לו, לא, אני רוצה רק ללמוד תורה. אז הרב שח אמר לו, לא, אתה צריך ללכת לצייר, בשבילך, לא בשביל פרנסה, בשביל הנפש שלך. הנקודה הזאת היא מאוד חשובה. אז במקרה של יוני, שגם הוא דיבר עם הרב שח, כן, אז זה אדם גדול מאוד מאוד גדול, הדור נותן לו כזאת הדרכה, אז יוני עשה את זה וזיכה דורות רבים של ילדים בציורים הנפלאים שלו, וגם מבוגרים. אבל במקרה אחר, שזה לא הרב שח, וזה לא אנשים כאלה גדולים ומשפיעים, כמו שדן אומר, בעלי תשובה בהתחלה צריכים ללמוד לשמוע גם את הקולות השפויים, אבל אנחנו לוקחים כבר כנתון, שזה מאוד קשה, ובהתחלה יש בעיה. לכן, כמו שאמרתי, תכנית הקודמת, אנחנו בעיקר מדברים לבעלי תשובה בדור הביניים. כמה שנים אחרי שהתחילו כבר החריקות.
שכבר ספגו.
כן.
טוב, שוב, 1-952-92-93, ושלום למאזין.
הלו?
שלום.
שלום, מדבר מאיר מירושלים.
שלום מאיר.
שלום. אז רציתי להגיד שיש משהו שלא כל כך הבנתי על הנושא של בעלי תשובה, הקשר בין בעלי תשובה לעניין של הפרנסה. בסופו של דבר הוכחתם שהפרנסה היא חובה והיא לא כל כך קשורה לעניין של בעלי תשובה, אלא זה מסר שצריך לתת לכל האוכלוסייה החרדית, ולכן השאלה שלי היא ככה, האם אתם כאילו בעקיפים מנסים להעביר מסר לכל האוכלוסייה, או זה ממש משהו שלדעתכם צריך להגיד רק לבעלי תשובה? כי אם אני לא טועה, אחוז הבעלי תשובה אצל האברכים בכולל היא לא כל כך גדולה, ולכן השאלה היא העניין להגיד מתי הגיע הזמן לצאת, אם צריך כמובן, לצאת כדי להביא פרנסה לבית, היא לא קשורה לבעלי תשובה, היא קשורה לאוכלוסייה ככללה.
בסדר גמור, תודה רבה מאיר. כבר הרב גיסין.
אני רוצה להגיד, מה שהמאזין קבע זה קביעה לא נכונה, לפי המחקר האחרון שעשו דרך מכון שלבים, רק 2% מהבעלי תשובה עובדים בעבודה שלהם. ועוד 1% זניח עובדים בעבודות סתם כדי להתפרנס, בלי שום סיפוק עצמי. רוב החוזרים בתשובה בתקופות הראשונות, לפחות בעשר שנים הראשונות, יושבים בכולל. ולשאלתו, כבר אמרתי בתוכנית הקודמת, אנחנו לא באים לא לנהל ולא להניג את הציבור החרדי ולא להשפיע על שום ציבור. אנחנו מתעסקים כבעלי תשובה, עם בעלי תשובה, ואת המסר הזה אנחנו רוצים להעביר, ואין לנו שום עניין להשפיע על הציבוריות החרדית בשום תחום.
ובדבר הזה יש הבדל מהותי בין בעלי תשובה לבין אנשים שלא, גם מבחינת טכנית, גם מבחינת יכולות, כישורים, הכנה, השכלה, ואפילו בספרים זה מוזכר. המשך חוכמה כותב שיש חילוק בין בעלי תשובה לבין כאלה שלא, לגבי המחלוקת הידועה בין רבי שמעון בר יוחאי לבין רבי ישמעאל, האם ראוי לשלב דרך ארץ בהנהגה או לא. הוא כותב שלבעל תשובה אסור לשלב אסור לעסוק רק ברוחניות, אלא צריך, חייב, לשלב גם דרך ארץ. זאת ההנהגה לכל בעלי התשובה. ככה כותב המשך חוק.
ובספר של הרב יהודה גרינוולד, לדעת בארץ דרכך, זה מובא גם בתור הדרכה של הרב אלישיב, בדורנו.
הרב אלישיב הורה לו בעצמו לרב גרינוולד את הדבר הזה. אני שמעתי את הדבר הזה גם כן מכמה גדולים, מכמה רבנים. הרב שח הורה ככה, הרב עובדיה יוסף זצ"ל הורה ככה.
לא כל כך אמרנו את זה בתוכנית הזאת, בתוכנית הקודמת יותר, אבל כל הפעילות שלכם היא מוכוונת ברזולוציה גבוהה מאוד על ידי גדולי ישראל.
ודאי, זה נושאים רגישים, זה לא דברים שאנחנו יכולים לבוא עם סברות משל עצמנו, אנחנו מתייעצים ומקבלים הדרכות באופן תדיר על שאלות שאנחנו נשאלים עם גדולי ישראל.
אנחנו בתשובה על תשובה עם הרב דן תיומקין והרב אופר גיסין. מענה, אתר האינטרנט של מענה הוא maane.info, מענה אינפו, או אם תחפשו מענה הדרכה בגוגל, תגיעו לאותם מקומות או לאותו מקום. אנחנו בפקס עד השעה 7-0-2-6-5-2-9-5-9-8, ומספר הטלפון שלנו באולפן 1-952-9-2-9-3. פרסומות ונחזור.
עכשיו איתכם, תשובה על תשובה, עם קובי סלע.
תשובה לתשובה, חברים, חזרנו לשידור, תשובה על תשובה. אנחנו ברדיו קול חי. הבטחנו לכם שיחה עם הצייר, יוני גרשטיין, וזה בעצם במסגרת סדרה של רעיונות שאתם מקיימים לאתר מענה. אתם מקיימים כל מיני רעיונות. שבוע שעבר שמענו את אורי זוהר, הרב אורי זוהר.
כן, באתר שלנו יש כמה וכמה רעיונות, ביניהם רעיון בלעדי ומפתיע עם אביתר בעניי,
כן.
שמסיבות שונות אנחנו לא יכולים להשמיע אותו ברדיו, אבל אפשר לראות את זה באתר שלנו.
זאת אומרת, נכון שאפשר לראות את זה באתר שלנו, כן?
כן, והשיחה הזאת של יוני זה בעצם האודיו של רעיון וידאו שאנחנו ממליצים לכל אחד לראות. דן ריין אותו ודן צילם את זה.
ועד שגילית התורה, ושגילית התורה והיית יופי של זה, ואת היופי של האנשים בעולם התשובה ובעולם התורה, ראיתי לעזוב את הכל ולהתמסר לתורה, וגם להפקיר את הציור. מסרתי לתורה, היה לי מלגה והיה לי פרנסה, והיה טוב. ואז יום אחד הייתי צריך להיות אצל הרב שח, לשאול אותו איזו שאלה. לא קשורה בכלל לאומנות, משהו קשור בבריאות, ושהוא היה צריך להכריע, להחליט איזו החלטה מסוימת, שנכנסו אליו, אשתי ואני. דיברנו איתו, שיצרנו את השאלה, הוא ענה מיד, קיבלנו את התשובה, אחרי התחיל להתעניין, מי אתה, מה אתה עושה וכו'. סיפרתי לו שאני בעל תשובה, ושאני מה עשית. אמרתי שהייתי צייר, אומן, וזה, זאת אומרת, אתה חייב להמשיך. אמרתי, אבל כבוד הרב, אני אישי פרנסה, אני רוצה ללמוד תורה, ואני לפחות איזה שנתיים. הוא אמר, לא, לא, גם תמשיך במה שאתה עסקת, וגם תלמד, תחלק את הזמן בין שניהם. טוב, זה היה בשביל הפתעה גמורה, לא התכוננתי לזה בכלל, ולא שאלתי על זה. חשבתי שהוא כאילו לא מבין אותי, שהוא חושב שאני רוצה את זה, או מה. ניסיתי להסביר לו ש... נכון, הייתי צייר מומחה, אבל אני כרגע רוצה ללמוד תורה, והייתי בטוח שהוא כל כך ימצא חן עיניו שאני רוצה ללמוד תורה, ואני כל כך אוהב את התורה, ומתלהב בזה. הוא אמר לי, לא, דווקא תמשיך את האומנות שלך בצד התורה. זה היה מאוד ככה מפתיע ומרגש, וגם אשתי רצה מאוד שאני אלמד, אז גם היא ככה שמעה את זה וקיבלה את זה. טוב, כל מה שהוא אמר, כל מה שהוא אומר, מקבלים, זה ברור. אז החלטתי קצת לחזור לזה, והאמת היא שזה קצת היה חסר לי, עם כל האהבה לתורה וההתלהבות וזה, אבל זה היה חלק ממני, וציתי לחזור לזה קצת. אז... זהו, אז, אבל כששאלתי בבני ברק, בעולם התורה, מה עושים עם ציור, אז אמרו לי, תהיה סופר סתם, מה אפשר לעשות? אף אחד, לא היה ביקוש לציורים וכו'. אז טוב, בינתיים, מישהו כבר גילה אותי, הזמין אצלי איזה ספרון, עשיתי, ולאט לאט ככה ראו עבודות שלי וכו', אז התחלתי לעבוד. אבל כאן פיתחתי את זה, ובעצם גיליתי שזה האורגינל שלי. שבעצם תמיד לצד הציור האקדמי שציירתי וכולי, עזבתי תמיד לעשות איורים, ומאוד ככה, זה בעצם היה חלק טבעי מהעבודה שלי. בטח שאני יודע שאני צריך ללמוד כדי ללמד, זה מחיה אותי, זה לימוד אחר לגמרי. אני מרגיש אם הצלחתי, ובאמת הרבה סוגיות שככה למדתי אותה ומצאתי פתרונות ציוריים, אז היה לי הרגשה נהדרת שאני מלמד את ילדי ישראל, עכשיו כולם יבינו יותר טוב וכולי. אחד הספרים עשיתי עם חבר שהוא מפקח במשרד החינוך, בחינוך העצמאי. זאת אומרת, לא משרד החינוך, זה חינוך עצמאי, הוא מפקח על בתי ספר, אז למדתי איתו מסכת. הוא אמר לי, תראה, אני כבר 20 שנה בוחן על המסכת, אבל כשאני רואה את הציורים, זה מאיר את הסוגיה. אני אף בעצמי מבין יותר טוב, אני רואה את זה בעין אחרת. הציור זה כוח, הראייה זה כוח. אני ממש מרגיש ככה שהציור שלי זה שייך לציבור, ואני נהנה שאני יכול לתרום ולתת את זה. וזה מאוד צודק ו... ומתאים שאדם ימשיך את מה שהוא עשה, אבל בעולם התורה, בתוך עולם התורה. אגב, שני חברים טובים שלי, שציירים, שחזרו בתשובה, הם טוענים בזכותי, אבל חזרו בתשובה בעקבותיי, אז הם חזרו בתשובה כי הם ראו שאני ממשיך לצייר והתורה לא מפריעה. בעלי תשובה זה עולם אחר. זה עולם אחר, זה סגנון אחר, זה לא בכלל בקו של בחור ישיבה שנהיה אברך וזה. הקדוש ברוך הוא רוצה מכם שתהיו יצירתיים ותוסיפו עולם התורה וזה. אני מאמין שהקדוש ברוך הוא נתן כישרונות לאנשים כדי שישתמשו בהם לטובת הכלל, לא רק לטובת עצמם. והציבור צריך את זה. אם מישהו יש לו כישרון לרפואה, הציבור צריך את הרפואה שלו. אם יש לו כישרון להנדסה, הוא צריך את הידע שלו ואת הכישרונות שלו וגם באומנות וכל דבר. זה נכס ציבורי, אז צריכים להשתמש בזה.
אוקיי. היי, שמענו את יוני גרשטיין שמתראיין באופן בלעדי וחד פעמי לאתר מענה. www.mane.info. כן, אנחנו נדבר עכשיו עם כמה מהאורחים שזימנו לתוכנית הזאת. קיבלנו תגובות יפהפיות מכם המאזינים על האורחים הקודמים בתוכנית הקודמת. וזהו, אנחנו רוצים לדבר עכשיו, להמשיך את העניין שפתחנו איתו בשעה הראשונה, עניין הפרנסה. ו אני לא אגיד שאתם מחפשים להשים מלשון השמה, כי אתם מלכתחילה אמרתם שזה לא הג'וב שאתם לוקחים על עצמכם. אתם לוקחים על עצמכם לעניין את הציבור שילך לעבוד. מה, מי, איך, כמה ולמה, אנחנו לא יודעים ואתם גם לא אומרים, אבל נמצא איתנו על הקו בועז אברג'ל. ערב טוב.
ערב טוב.
אתה גם בעל תשובה, ותפקידך, עד כמה שאני מבין, אתה רכז הכשרות חרדים בביתר ובבית שמש. איך נקרא המיזם שלך?
זה לא מיזם שלי, זה מיזם של, שנקרא, של ג'וינט ישראל והמדינה. זה נקרא תוות, תנופה בתעסוקה. עשו איזה מחקר ממשלתי וגילו שיש כמה אוכלוסיות שיש להם תת ייצוג בשוק התעסוקה. אחד מהם זה חרדים, ומפעילים תוכניות חברתיות לשלב אותם. אני עובד בתוות, בתחום חרדים. והתוכנית שאני עובד בה נקראת מפתח, זה מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים. 8 מרכזים כיום, בני ברק, ירושלים, חיפה, צפת, אשדוד, ביתר, בית שמש, אלעד, קריית ספר. ולשם היום משרד הכלכלה לקח את האחריות על המרכזים האלה, ובתנופת פיתוח כרגע.
איך זה עובד בפועל?
איך זה עובד בפועל? בפועל המרכזים האלה הם בנויים בצורה מופרדת לכל הציבור החרדי, בקשר לבעלי תשובה. ימים לנשים, לגברים. מגיע הפונה, הפונה, קובע עם רעיון עם מקדם תעסוקה, יושב איתו, בודק איתו, לאן הוא רוצה להגיע, ללמוד, לעבוד, מה הנתונים שלו, מה הנטיות שלו, בונים איתו איזה תוכנית עבודה, בונים איתו קורות חיים, ובודקים. אם יש לו משרה מתאימה או משהו, מציעים לו את המשרות. אם הוא צריך איזו הכשרה מקצועית, משתדלים לכוון אותו לכיוון שהוא מעוניין להתקדם אליו. נסים לעשות איתו איזה עבודה, לעשות איזה ברור כזה, להתחיל איתו איזה תהליך מסוים.
אתה יכול לתאר לנו מה האפשרויות שעומדות לרשות החבר'ה?
מבחינת המרכזים?
כן. בוא, נאמר, אני צריך עבודה עכשיו, מה אתה מציע לי?
יש פה כמה טכניקות שצריך לבדוק איתן בפרט, כן? עכשיו, איפה אתה רוצה לראות את שכרה בעוד 3 שנים? אני לא יודע מה. מה הנטיות שלך? מה עשית בעבר? אני מנסה לברר בן אדם מה הכיוון שלו. ברגע שיש לי פחות או יותר כיוון, אני מנסה לנסות להתאים לו איזה עבודה. אם אני רואה שחסר לו, תראה. היום לפרוץ את התקרה הזכוכית של השכר מינימום בלי איזה הכשרה מקצועית זה מאוד קשה. יש אנשים באמת עם כישורים ועם יכולות ועם כל מיני חסמים שונים. כללי לציבור החרדי בדרך כלל זה אנגלית ומחשבים. אז יש לנו סדנאות לאנגלית ומחשבים. יש לנו סדנאות לכישורים רכים, אנחנו קוראים לזה. חנה לשוק העבודה, העצמה, כל מיני דברים מהסוג הזה. יש גם הכשרות מקצועיות בפועל ממש, שאנחנו מפנים את האנשים לכל מיני קרנות או להכשרות מקצועיות שקיימות.
בוא, אז תקן אותי אם אני טועה. קודם הרב אופר הזכיר כאן נתון סטטיסטי מאוד מדאיג ומאיים לפי דעתי. הוא אמר שאצל החרדים יש ארגון שנקרא שלבים, שעשה בזה סקר, ומה שעלה מהסקר זה שבעלי התשובה, רוב בעלי התשובה שעובדים, עובדים בעבודות, חוטבי עצים ושואבי מים, עבודות מזדמנות.
אני ראיתי את זה גם, זה לא מחקר ממש כזה מדויק, אבל מהניסיון בשטח נראה שזה ככה.
עכשיו זה מאוד מאכזב, כי בעצם כשבעל תשובה מגיע לשלב ולהחלטה שהוא רוצה לעבוד, אם הוא מוצא עבודה שלא גורמת לו למיצוי היכולות שלו והכישרונות שלו, אלא עבודה שהוא צריך לעבוד בקשה ולקבל מעט, הוא בתסכול?
נכון, הוא בתסכול, הוא בבעיה כללית כי הוא לא מצליח לממש את עצמו, והוא מסתכל מאוד נמוך, והערות של ההתחלה קצת יורדים לו. אז, אבל עוד פעם, זה בעיה, כי עוד פעם, דיברתם על זה קודם בתוכנית. ברגע שבן אדם בהתחלה, בשיא ההתלהבות והעלייה הרוחנית שלו, קשה לו מאוד לקבל עצות. אני גם כן היה לי, בתחילת התשובה שלי, זה היה לקראת סוף לימודי התואר. שאלתי רב אחד אם להפסיק את התואר, אמרתי, אני רק ללמוד תורה, הוא אמר לי שום פנים ואופן. אבל הוא אמר לי את זה בצורה כזו שלא, לא התקבל עליי כל כך. אמרתי, טוב, זה הוא לא מבין עניין הרב הזה. הלכתי לרב אחר, הוא התחיל להסביר את זה יותר בזה, לך תדע איפה התגלגלו החיים, כדאי לי בכל זאת להמשיך, התחלת משהו, תסיים אותו, הסביר לי את זה בצורה כזאת, שהתיישב לי עליו, וסיימתי את זה, והיום אני מודה לו על שאני יכול לעבוד בעבודה כזאת, שיכול יותר לממש את עצמי. זה פשוט פספוס, אבל חבר'ה שמתנתקים משוק העבודה לכמה שנים, קשה להחזיר אותם, קשה.
אז הנה קיבלת במה, איזה מסר אתה רוצה לומר פה לציבור שכואב את הכאב הזה?
אני לא יודע, יש איזה כאילו יש איזה רוח כזה, איזה גל כזה, שכאילו זה איזה סוג של דיאבד, איזה, לא יודע, חצי פשע כזה לעבוד. אני אתקדם, אני מכירים כל מיני דברים, חומרות יתרות ביותר. חבר שעבד במחלק בדואר, אז אמרו לו לחלק גם פליירים של אינטרנט כזה, של לפרסם איזה חבילה בבזק, אז הוא החליט שזה, הוא לא יכול להיות שותף לדבר כזה. שאל רב, הרב אומר לו, תשמע, זה לא לך תחילה כל כך, אבל על פרנסה אני לא, אתה יכול להישאר שם, עזב שם. מישהו שהלך היה מדביר, אמרו לו שבכתבי הארי כתוב שאסור להרוג שום חיה וזה, טוב, אז אי אפשר להיות מדביר. יש כל מיני דברים שאתה לא אומר, קצת צריך באמת, כל הכיוון הזה צריך לתת את ה, לא יודע, להתחבר יותר לנקודה הפנימית שלך, לטבעיות של החיים, לפשטות, לפרנסה, זה לא פשע ולא כלום, ויש לזה, אתה הבאת בספר שלך בחז"ל מפה ועד הודעה חדשה.
בועז.
כן.
אתה יודע, ממה שאתה אומר, זה רק מחזק את מה שאמרנו קודם, שהפעולה הראשונה בנושא העניין של הפרנסה עם בעלי תשובה, זה צריך דווקא לעשות את הסוויץ' בהשקפה, ולדבר קודם על העיקרון. אבל מצד שני, אתה ואנשים בכל הארגון שלכם עוסקים גם באמת עזרה בהשמה, למי שכבר השתכנע, אז אני רק רוצה להגיד שבאתר שלנו, באתר מענה, יש את הטלפונים והכתובות של כל מרכזי מפתח בכל הארץ.
מה, ממש לקחת לי את השאלה איך פונים אליכם.
אבל יש עוד נקודה שרציתי להדגיש פה, שיש עכשיו גל מאוד גדול בארץ מצד הממשלה בעניין של הכשרה מקצועית לחרדים. כל העיתונים החרדים מלאים הודעות בנושא הזה וכולם עוסקים בזה. הבעלי תשובה נופלים בין הכיסאות, מפני שבדרך כלל הקריטריונים של חרדים לא מתאימים, אז אני מבקש מבועז שיבהיר לנו את זה.
איך אומרים, הרמת לי להנחתה מה שנקרא. יש פה, אני אתן לך שתי דוגמאות, אחת שעשו את ההתאמה ואחת שלא עשו את ההתאמה. יש לנו עכשיו את המרכז הכוון בירושלים, זה בבניין בסק, בדרך בנצבי זה נקרא שם, זה התחנה המרכזית, מרכז יפה, חדיש, נהדר. ההגדרה היום של חרדי לפי המשרדי ממשלה, שהם מתקצבים את כל משרדי מפתח, זה מי שהיה בישיבה קטנה שחורה. עכשיו, זה מפיל את כל הבעלי תשובה כמעט, חוץ מאשר חבר'ה שחזרו בגיל מאוד צעיר. אז במרכז ההכוון הם קלטו את הבעיה הזאת, אז עשו צעד אחד קדימה, אמרו או שהיה בישיבה קטנה שחורה, או שהילדים שלו לומדים במוסדות חרדים. אז זה סגר פער גדול מאוד. כי אם הילדים לומדים במוסדות חרדים, אז זה כבר הרבה בעלי תשובה נכנסים בקריטריון. זה עדיין משאיר את הרווקים ואת הזוגות הצעירים בחוץ. אבל לדוגמה, יש קרן, קרן קמח, שהיא מפעילה את מרכז המלגות הממשלתיות של הות"ת, שם זה הגדרה נוקשה לגמרי. שם אפשר ללמוד תואר אקדמי, אתה מקבל 40% או 70%, אחר כך זה נהפך למענק במידה וסיימת את התואר, אבל זה אך ורק למי שהיה בישיבה שחורה קטנה, בלי שום תזוזה לשום כיוון, והם קשים על זה. וזה דבר שהוא תלוי בחקיקה, זה תלוי במודעות של לגבי הציבור הזה, שהוא קצת קשה להגדיר אותו בתוך כל החרדיות, מה האיחוד שלו, וזה בעיה שצריך לשווק אותו, זה בעיה שיווקית לפי דעתי למוסדות הממשלתיים. אנחנו עובדים על הכיוון הזה, ועובדים על זה, ומשתדלים בכיוון הזה.
כן, אני יודע שבג'וינט, במקום שאתה נמצא, אז מנסים לפתור את הבעיה, אז ראינו שאם אין מספיק בעיות לבעלי תשובה, אז אפילו בזה. אין להם הגדרה ברורה ושיוכלו ליהנות מההזדמנויות שנפתחות בנושא הזה.
כן.
טוב, בועז ורצ'ל, תודה רבה לך ושיהיה בהצלחה בהמשך.
גם לכם בהצלחה רבה בכל.
אני רוצה לפרסם פה, להתראות בועז, קיבלנו פה פנייה מארגון שלבים שפותח מיזם של מנטוריות לנשים שיקבלו הדרכה כדי לסייע לבעלות תשובה מתחילות, והן מחפשות בעלות תשובה ותיקות שיש להם ידע וניסיון ורוצות לעזור ולתמוך בבעלות תשובה צעירות, ומי שרוצה לעזור להם ולהיות חלק מהמיזם הזה כנראה יקבלו הדרכה מוצלחת, וזה ודאי תועלת גדולה. מספר טלפון זה 052-9599-391. אני חוזר, 052.
בסוף אתה תלמד לדבר מול המיקרופון, אני בטוח, יש לנו עוד 20 דקות.
052-9599-391 או 052-76-88657.
אנחנו בתשובה על תשובה, יוצאים להפסקת פרסומת אחרונה למסגרת הזאת, 1-952-92-93, ואם אתם רוצים לשלוח אלינו פקס, אנחנו ב-02-652-95-98, תכף נשוב.
עכשיו איתכם, תשובה על תשובה, עם קובי סלע.
תשובה לתשובה, החלק השישי והאחרון שלנו היום. דיברנו במהלך התוכנית על שני עניינים חשובים שמעסיקים את ציבור בעלי התשובה, תעסוקה וחינוך. לגבי תעסוקה שמענו את יוני גרשטיין ודיברנו עם בועז ברג'ל שהוא רכז את תעסוקה. עכשיו נדבר על עניין החינוך, ואנחנו רוצים להגיד שלום לרב אברהם ברג'ל.
שלום לכולם.
ורק נקדיש ונדגיש, אין קשר לעבר של הקודם שדיברנו איתו, כמובן.
חוץ מהידידות שבינינו.
נכון. טוב, אז אתה איש אומנות, אתה אומן, מעצב ארונות קודש ובתי כנסת, שמך יצא למרחוק, נדמה לי שאתה קשור לעיצוב השעון של הוולדורף אסטוריה, נכון?
נכון, אני לא רק בבתי כנסת, אני אומן ומעצב לרד הפרויקטים, אני עובד כרגע גם על מוזיאון עמוד מרכז המוזיקה שמוקם בנחלת שיבה.
ואת זה עשית לפני שחזרת בתשובה?
אין לי הרבה זמן לפני. זאת אומרת, חזרתי בתשובה די צעיר. תמיד עסקתי בארונות מילדותי, ומיד עם החזרה בתשובה, זה הופנה לכיוונים יהודיים יותר, מיודאיקה, ולאט לאט להתפתח ל...
לא שאלתי סתם כמובן, אני מנסה להבין ובעצם להביא אותך להגיד שאפשר לעשות את זה גם אחרי שחוזרים בתשובה. אתה בין השאר ניהלת, מנהל תלמוד תורה לילדי בעלי תשובה, והקמת וניהלת את ישיבת דרך אמונה, שזאת ישיבה קטנה שבעצם מיועדת וצבועה במיוחד, מאורגנת עבור ילדי הדור השני של בעלי התשובה. איך זה עובד?
איך זה עובד? זה קודם עובד מהרגשה של צורך. זאת אומרת, זה נולד בתוך צורך, ולא דבר שהמצאתי אותו, כי אני, כפי שאמרת, אני כבר בקריירה של שלמה של חיים, אבל ההרגשה שאין לאן לשלוח את הילדים, או ששולחים את הילדים, וזה פשוט לא צולח, אני חושב שהיא מחייבת כל יהודי להרגיש שהוא חייב לראות אם הוא סוגל לעשות משהו, וזה צו השעה פשוט. בתור חלל הזה זה נולד פשוט, משם אני יוצא לדרך, אפילו בלי לדעת מה שצריך לעשות, בלי שום הבנה בחינוך בסיסית. מהצורך האבאי והצורך היהודי הפשוט לטפל במה שאתה רואה שאתה יכול לעשות. ומזה נתתי לדרך. זה די נחת עליי, ברגע שכהורה לילד בקהילת שדה צופים בביתר, אז הם החליטו לעבור למעלות, נשארתי עם תלמוד תורה שעומד להיסגר, עם קבוצת ילדים גדולה שכבר גדלה בדרך של חינוך לבעלי תשובה, וקיבלתי פשוט אחריות להחזיק את התלמוד תורה הזה, ודרכו התחלתי להבין שזה פשוט צו השעה.
ואיזה תגובות אתה מקבל מאז שזה קיים ועובד?
זה מתחלק מאוד, זה מתחלק בין תגובות הורים או תגובות שמגיעות בציבור חרדית, תגובות שמגיעות בכל העולם, בנסיעות שלי לחו"ל, אנשי חינוך, כל אחד מגיב אחרת. והקו השווה ברוב המקומות זה שזה באמת יישר כוח ועושה את מה שחייבים לעשות עכשיו.
אברהם, אולי כדאי באמת שתסביר קצת יותר למי שעדיין לא מודע לכל העניין, מה באמת הצורך המיוחד במוסדות מיוחדים לילדים של בעלי תשובה?
כל מי שעוסק בחינוך, ואנחנו נמצאים בכאלה פורומים ממש ימם ולילה, מבין שיש פה שבר גדול, וכשמדברים על אחוזים של נשירה בציבור חרדי של 7-8%, אנחנו מדייקים אותם, ובאיזה ציבורים הם מתרחשים, כי הם עדיין מתרחשים הרבה פחות בציבורים של חסידים, ליטאים,